בפרק היה נוטל. את זו דרש רבי מנחם ברבי יוסי, כי נר מצווה ותורה אור תלה, כתוב את המצווה ונר ואת התורה באור, לומר לך מה נר אינו מגן. אני בעמוד ו', אלא לפי שעה, אף מצווה אינה מגינה, אלא לפי שעה, ומה אור מגן לעולם, אף תורה מגינה לעולם. ואומר בהתהלכך, תנחיותך בעולם הזה בשוכרך, תשמור עליך. שימו לב, העולם הזה נקרא עולם של הליכה. מאוד מעניין. לא ניכנס לזה, לא יודע, אני חושב שהוא, אבל תשימו לב להקשר הזה. בהתהלכך, תנחיותך בעולם הזה בשוכרך, תשמור עליך. בשוכבך תשמור עליך, זה מטעם, כן? והקיצותה היא תשיחך לעולם הבא. משל לאדם שהיה מלך בדרך באישון לילה והאפלה, הוא מתיירה מן הקוצים ומן הברקנים ומן הפחתים, ומחיה רעה ומן הליסטים, ואינו יודע באיזו דרך מלך. נזדמנה לו אבוקה של אור, ניצול מן הקוצים ומן הברקנים ומן הפחתים, ועדיין מתיירה מחיה רעה ומן הליסטים, ואינו יודע באיזה דרך מלך. כיוון שעלה עמוד השחר, ניצול מחיה רעה ומן הליסטים, ועדיין אינו יודע באיזה דרך מלך. כן, כיוון שהגיע לפרשת דרכים, ניצול מכולם. שימו לב את ההבדלים ברמות. ביאור דבר, כי התורה היא שכלית, וכל דבר שהוא שכלי אינו נופל תחת הזמן. ולפי חכמו שהתורה מגינה לעולם, כמו שראוי אל דבר שאינו תחת הזמן, אשר אנו שינו יותר לעזור לזה, אבל המצווה מגינה לזמן, מפני שהיא על ידי מעשה הגוף, כמו שהתבהר, והגוף יש לו התלות והשייכות בזמן. ולפי רכן המצווה מגינה, כמו כל דבר שהוא גשמי שאינו נופל תחת הזמן ויש לו הפסק. שימו לב, על ידי האיכות של המעשה, אנחנו מגדירים את הדבר שמשתלשל ממנו. זה עוד דבר ש... תמיד צריך לשים את זה בעין בוחנת, גם באגדות חז"ל, גם במאמרי חז"ל. הרבה פעמים על ידי הגדרה, על ידי הפעולה האיכותית, הדבר, מה שמשתלשן ממנה נגזר מהפעולה עצמה. כלומר, התורה היא שכלית, שכלית במובן נצחית, מוחלטת, קיימת לעד. דבר שהוא כזה, כשאתה מתחבר אליו ומכניס אותך או מחבר אותך למימד, שהוא יציב וקיים לעד. אבל דבר שהוא... קיים בתוך ממדים של זמן, כלומר שיש לו ביטוי קונקרטי, ביטוי מעשי, שזאת המצווה, אז היא מגינה לשעתה, כן? כי כשאתה מדבר על דבר שכלי, אתה לא רק מדבר, אתה מדבר על דבר מופשט. המושג שכלי, שכל, זה כאילו סוד העולם, חוכמת העולם, הנצחיות שקיימת בממד העליון של העולם. העולם, החומר נתון לשינויים, נתון לכל חומר הגדרתו היא השינוי. השכל היא אותה אמת או אותו יסוד פנימי שמקיים את הכל, שהכל ממנו משתלשל. התורה, הסתכל באורייתא, אנחנו, זאת אומרת, השאלות האלה גם מביאות אותנו בזה פעם לראות את המכלול. הסתכל באורייתא וברא אלמה, בא ואומר, תראו את המכלול, תראו איך הדברים באים משתלשלים, באים ומשתלשלים מהנקודה העליונה, מהתורה הנצחית שמעבר לעולם, וכן הלאה וכן הלאה. הלאה. ביאור דבר זה, כי התורה היא שכלית, וכל דבר שהוא שכלי אינו נופל תחת הזמן. ולפי חכמו שהתורה מגינה לעולם, כמו שראוי אל דבר שאינו תחת הזמן, אשר אין לו שינוי. אבל המצווה מגינה לזמן. האופי של המצווה הזה שהיא מגינה לזמן, מפני שהיא על ידי מעשה הגוף, כמו שהתבאר, והגוף יש לו התלות והשייכות בזמן. ולפי כך אין המצווה מגינה כמו כל דבר שהוא גשמי, שהוא נופל תחת הזמן ויש לו הפסק. ואמר בהתהלכך, בהתהלכך תנחה אותך. כבר אמרנו כי התורה שהיא סדר העולם, ודבר שהוא סדר ושמירה הוא שומר אותו מן ההפסד. ולכן אמר שאם יהיה עוסק בתורה ידע שיהיה נשמר מן ההפסד, כמו שהתורה סדר וקיום הכל. ולכן אני כבר אחזור על זה. ולכן אמר בהתהלכך תנחה אותך. רצונו לומר כי בעולם הזה נקרא אדם הולך, שאין האדם בעל הנחה כלל, ואפשר שיעשה דבר עד שיבוא לידי עיבוד. ולכן התורה שהיא סדר המציאות שומרת אותו, מוליכה אותו, כדי שלא יבוא לידי עדר. דקל, מיד נגיע למושג של אחר מיטה. העולם הזה, תגדירו לי את המילה הולך. תגדירו לי את המילה הולך.
בעצם לא נמצא בתוך.
זה על דרך השלילה, נכון.
תנועה,
נכון. יותר. כבר אנחנו לאט לאט נתרגל לטרמינולוגיה של המהר"ל. הליכה, מה זאת הליכה? שינוי, דינמיקה, זוזה. האדם באופיו בעולם הזה, המושג של האדם בעולם הזה, העולם הזה בכלל הוא עולם משתנה, הוא עולם דינמי. האדם נקרא מהלך בגלל שהוא מגיב לתוך עולם משתנה. אתה לא יכול להישאר במין וקום כשכל העולם משתנה מסביבך. סליחה, אתם מבינים למה הגר"א אומר שהאדם נקרא מהלך? אם אין, הוא עולה מעלה מעלה, על כוחו יורד מטה מטה. כיוון שהעולם הוא דינמי, אז אתה לא פועל בתוך וקום. אתה לא נמצא במצב יציב, במצב שכלי. מי נמצא במצב שכלי יציב, לא נתון לשינוי? איזה צורת קיום? מת. זה נכון. אני מדבר במערך של החיות. מי? מלאך. נכון? המלאך נקרא, שלא כמו האדם שנקרא הולך, המלאך נקרא שנאמר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, ככה נאמר לנביא זכריה. זאת אומרת, המלאך הוא עומד, או כפעם אמרנו את זה בדרשה, המלאך הוא לא מח, הוא לא נופל, הוא יציב. זה אנחנו נראה את זה בנתיב כוח היצר, עזרת השם, זה כן או השם ולא נדע. אבל זה כאילו... בדיוק, הוא יציב. יש לו את המקום שלו, את היסוד שלו. מה מצאנו במאמרי חז"ל אחרים על מלאכים שנפלו מהשמיים וכו' וכו', לא ניכנס לדבר הזה. על אותם מלאכים שנפלו וכל מיני דברים, לא ניכנס לזה, לא כרגע ענייננו. יסוד הקיום של המלאך הוא העמידה, הוא היציבות. האדם הוא מהלך, יפה. ברגע שאדם הוא מהלך, הוא משתנה. כשאתה נמצא בשינוי, אומר המהר"ל, אתה נתון להפסד. זה דבר מאוד אמיתי, זה קיומי. כשאתה נע ממקום למקום ואתה לא נמצא במקום שלך, אדם נמצא במקום של סיכון בחיים. כשאדם משנה מקום, נכון? כשאדם משנה, זה אחד הדברים שאומרים את זה, אני כל הזמן מרשה לעצמי להקדים את ההקדמות האלה, כי אני חושב שהתורה היא תורת חיים. ושיא הביטוי של התורה זה בבניין של הבית. אז תראו את זה גם כן, מהר"ל קו נטוי שיעורי הכנה. אבל בעומק, לא, בעומק, אתה מבין, זה פעם אמר לנו אחד מרבותיי, הרב בורשטיין, ממכון פועם, אתם מכירים. הוא אמר, זוג מתחתן, נכון, הכל נחמד יפה, שבועיים הם לא מתווכחים, שלושה שבועות, ואז בום, מגיעה הנפילה. זה לא ריאלי, מבינים? החיים נתונים בשינויים ובתזזיות, אלא מה? אתה צריך נקודה שאתה מתחבר אליה. איש ואישה שזרו שכינה ביניהם. אתה מתחבר לאיזה נקודה יציבה, וככה אתה יודע לטפל בכל הזוזות שבחיים. לכן, ובזה אני אעמוד בהרחבה הזאת, שינוי וסת תחילת חולי. כל שינוי של בחיים של האדם מעורר משבר, מעורר קושי, כי האדם עכשיו נודד ממקומו. הוא נודד מהאווירה, מהמקום היציב שהוא היה בו. ככה זה כל החיים של האדם. בעומק האדם הוא מהלך. מתי שהוא מבקש לשבת בשלווה, קופץ רוגזו של מי שלא יהיה. בסדר? נחזור לענייננו. בנתיב כוח היצר?
לא, הליצנות.
תזכיר לי.
אני חושב שהוא משתלם עם ההשתלמות. שם הוא מביא גם את כל ה...
חזל
על הרייסר. הישב יעקב...
דבר שהוא חושב ששלם, אז מבחור
החיסרון. זהו, יפה מאוד. כי בסופו של דבר הדינמיקה... דווקא אתם מבינים עכשיו למה הסוד של השלמות זה ההשתלמות? כי אתה נמצא, אתה לא יכול לעצור במקום אחד שכל העולם מסביבך מתקדם ומתקדם ודינמי. ברגע שאתה גם נע ואתה מתקדם עם העולם, עכשיו מה זה מתקדם עם העולם? אתה לא ברגרסיה, אלא אתה נותן משמעות לעולם, אתה נותן תוכן, כן? כאן הוא בא ואומר, כאן זה דבר מדהים, כאן זה, יש לך כאילו את היסוד הקבוע הנצחי שזאת התורה, אתה נמצא בעולם של שינויים, בעולם של כל החיים של האדם. לא צריך לדבר על העולם הגדול, מספיק לדבר על העולם הקטן של האדם. יש כאן איזה יסוד יציב שאתה מחובר אליו, אל סדר העולם, אל המזיגה הנכונה, אל הסוד הנכון של כל הדברים בהתקללותם.
זה משהו, נקרא אדם הולך עד שיבוא לידי עיבוד, אני חושב
שהעולם מתקדם. הרעיון הוא דבר כזה, ברגע שאדם נמצא, שאין אדם בעל הנחה כלל, ואפשר שעשה דבר עד שיבוא לידי עיבוד. אדם נמצא כל הזמן בתזוזה, אם הוא לא מנווט נכון, אם הוא לא נעול נכון על הכיוון שלו, היצר הדינמי שלו ייקח אותו למקומות לא נכונים, ואז הוא יכול להגיע למקום שהוא מביא את עצמו לידי עיבוד, לידי ביטול. הוא מגיע למקום שהוא לא צריך להגיע אליו. כל הדברים, זה לא רק בבחירה של דרך חיים. אנחנו כבר, זאת אומרת, אנחנו כבר אמרנו את זה מספיק פעמים, שהדברים שאמורים כאן זה לא שבן אדם בוחר בדרך חיים, תמיד אנחנו צובעים את זה בצבעים עזים, של שחור ולבן, או שהוא בוחר בדרך של שומע את השיר של המלאכים באוזניו, או שהוא שומע את רעמי הגיהנום על ראשו. לא על זה, אפילו בבחירות של היום-יום, אדם בוחר לקנות מידה נפשית שיכולה להביא אותו לידי אבדון. איזה אבדון? זה לא שהוא מתאבד, אלא שהחיים שלו נפחים לבולגן נסבלים. נחזור לענייננו. ולאחר המיטה שהוא זמן ההפסד, היא שומרת על האדם מן ההפסד ונותנת לו המציאות. קרי, בזמן שהיסוד הארצי נפסד, מתקלקל, חוזר אל האפר, למה? מובא בספרים האחרים, למה? למה צריך לעבור את התהליך הזה? בכל מקום, כיוון שאתה מחובר לנקודה נצחית, כן? אז הדבר הזה נשמר מן האבדון. ולעולם הבא שיחזור אדם לחיים, היא נותנת לאדם החיים שנאמר והקיצותה, היא תשיחך, שימו לב, אמרנו את זה בפעם הקודמת, תשיח משיח, שהיא נותנת לאדם השיחה שהוא הדיבור, אבל המתים נקראים יורדן ודומה, שאין בהם הדיבור. כל זה מפני שהתורה היא סדר המציאות, הוא לוקח שומרת אותו מן ההפסד ונותנת לו המציאות והוויה בכל אלו, בכל אלו שלושה הזמנים אשר אמרנו, ושומרת אותו מן ההפסד על ידי שדבק בתורה. למה? כי בדברים השכליים הנצחיים אין מושג של הפסד, אין בלי, אין בלי, אתה מחובר ליסוד של הכל. רק בגילויים, רק בעולם החומרי המשתנה, רק במקום שיש בו שינויים, אז לכל דבר שיש לו התחלה יש לו סוף, אבל במקום מוחלט נצחי אין בו. איך, סליחה? במוות, אם היסוד הנצחי של האדם, כשאדם נפטר מן העולם, אבל היסוד הנצחי שבתוכו הוא היסוד הדומיננטי, אז מכוח היסוד הנצחי הוא קם לתחייה. אבל אם חלילה בן אדם היסוד הדומיננטי בתוכו הוא לא היסוד הנצחי, אז ואם זה לא עונש, זה ביטוי, זאת הנקודה שאנחנו תמיד מגיעים, ותמיד זה נפלא לראות אותה מכמה זוויות אנחנו מגיעים אליה. מידה כנגד מידה זה לא ביטוי לעונש. עשית, אוקיי, הגיע מוצאי שבת וכו'. מידה כנגד מידה זה במובן מסוים האדם הביא על עצמו את הכל. יש את ההנהגה של ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, אדם דבק בנצחי, אז הוא עכשיו מקבל את הכוח הזה לתוכו. אדם חלילה לא דבק בדבר הזה, הוא יוצא מסדר העולם. הלאה.
זה קשור, למה דווקא השכלי זה
הניצוח? עוד פעם, כי השכלי, כן, זה לא רק הדבר שאני עושה, המושג שכלי, זה לא, נגיד, דברים שאני פועל בהם בשכל. אולי זה אחד הדברים שאני מאבד זה בשכל. כן, שכלי זה לא ביטוי למחשבתי. שכלי זה במובן של היסוד, איך נקרא לזה, היסוד התמציתי, גרעין האמת שקיים בכל המופיעות. למשל, אם הייתי, קשה לנו להבין את זה, כי אנחנו נמצאים במערכת טרמינולוגית פילוסופית. למשל, אם הייתי בא ואומר לכם, מה היסוד הנצחי בכל מציאות? זה השם האלוקי שמחיה אותה. יש את הקיום שלי, ובכל בריאה ובריאה, או מאמר השם, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. יש איזה יסוד פנימי שמקיים את כל המציאות. זה התורה ששמותיו של הקדוש ברוך הוא, כן? זה גם השם, ביטוי. ברגע שבן אדם מתחבר לאותו יסוד נצחי שקיים במציאות, באדם זה קיים בנשמה, בתורה, בעולם, ביקום, כן? הוא דבק במימד הנצח, דבק במושג החיים. כל זמן שבן אדם לא דבק בדבר הזה, אז הוא עשוי להפסד. כן, ברגע שאדם נותן ליסוד החיצוני להיות יותר דומיננטי ולא ליסוד השכלי הפנימי להיות דומיננטי, אז האופי של היסוד החיצוני זה שיש לו בלי, כי הוא מוגבל, הוא חומרי. דבר שרלוונטי היום כבר לא רלוונטי מחר. כן, ומעשה שהיה כך היה, הלכנו לקנות עציץ, אשתי ואני, כן, איזה משהו מותר ככה לחייכי ניסות. אז הלכנו לקנות, הנה תכף דוגמה למה היסוד החומרי הוא בלי. אז אמרתי לאשתי, אל תקני את הגרטל הזה, כי הוא לא יחזיק מעמד יומיים. אז המוכר, שהיה פילוסוף לא קטן, אמר אותי, תראה, הוא אומר לי, חביבי, גם אני תרנגולת שאכלתי אותה אתמול, אני לא אוכל אותה מחר, אז תקני את העצית. אבל הרעיון הוא, אני לא חושב שאני אעשה דרושים על התרנגולת ועל העצית, אבל הרעיון הוא חזק. הרעיון הוא שדבר שהוא נצחי פנימי, כל דבר שהוא פנימי, יש לו את היסוד הקבוע. הלא משתנה. בעומק, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, בעומק אדם נמצא בנזוזה של שני מצבים. תחשבו על זה. יש את הדברים שאתה מאמין בהם, אני אקח את זה ברמה הפשוטה ביותר. יש את הדבר שאתה מאמין בו, ויש את הביטוי שלו בעולם המשתנה. נכון? תמיד אדם נמצא במין מתח כזה, שאתה מאמין במשהו, וכל פעם המציאות כאילו משדרת ומשתנה לכיוונים אחרים, ואתה צריך לבטא את זה נכון בעולם משתנה. עכשיו, החוכמה היא להיות דבוק ביסוד הנצחי ולדעת כל הזמן לבטא אותו. אבל ברגע שבן אדם לא דבק בזה, ברגע שבן אדם שם את הכל רק על הדברים המשתנים, נכון? אגב, תנו לי משלים לדבר הזה, נצחי ומשתנה, במילים אחרות, משל, איזה בריאות מייצגות את הנצחי ואת המשתנה? דוגמה, תחשבו, איזה בריאות בעולם מייצגות יסוד נצחי ויסוד משתנה? מעניין מאוד.
אולי אור וחושך?
אור וחושך, מה מייצג את החושך? יפה, או כמעט, נו, בדיוק. שימו לב, השמש היא היסוד הקבוע, לכן אנחנו נראה במערד שהיא תמיד תייצג את היסוד השכלי. הירח זה מין בבואות כאלה, הוא כל הזמן משתנה.
כאילו השתקפות של השמש.
בדיוק. אבל הוא צריך להשתקף. ובין, כאילו היסוד הוא זה שהעולם הזה צריך לשקף את השמש. כן.
אז אתה יותר בהפוך. כי איפה שאין אור, יש חושך.
כן.
אז מתי שהשמש כבר יחבא,
עדיין יהיה חושך. כן. לא, אבל אתה, החוכמה היא, זה להאיר בחושך את האור של השמש.
אבל מה שאתה עושה, אתה מאיר בחושך, נכון?
כן.
וזה שאתה מאיר בחושך, אתה עושה משהו, אבל האור הזה זה אנרגיה. אנרגיה זה לא נצחי. זה משתמש והולך.
כמשל.
למה?
אתה יודע מה, אני יכול...
שימור האנרגיה. אנרגיה, אין אנרגיה שנעלמת מהעולם, להפך. האנרגיה לעולם לא נעלמת.
בדיוק מה שרציתי להגיד. ואני אומר... אני אומר שמש וירח, כמובן במונחים העליונים, שמש וירח זה לא שנגיד הלבנה שעמדה ודיברה, לבנה שמש וירח האלה זה השתלשלות של מושגים עליונים. בדיוק, זה לא שפתאום היה... כן, אבל בעומק, העומק של הדברים אומר, זה שהחוכמה היא להאיר במקום שיש את השינויים, את האור של היום. זה, תראו את זה המון המון ביטויים, משה ויהושע. טוב, אנחנו כבר נסחפים. בוא נחזור לענייננו. ולעולם הבא שחזור אדם, ראינו. והביא משל. פירוש זה, כי כאשר הוא חושך ואפלה, אז אדם הולך אל הקוצים ולפחתים מעצמו ונאבד. שימו לב, כאשר אין לך יסוד שאתה נאחז בו, כשהאדם הולך לאיבוד בדרך של ממלא, זה לא סתם משל. כשאתה מניח את האדם לפעול בצורה ספונטנית, אז הוא מעצמו נופל על מה? על הפחתים, על הנזקים שקיימים בעצם המציאות. כאן הקוצים והפחתים זה מין ביטוי לבעייתיות שקיימת בתוך המציאות. אבל כשיש לו אבוקה, אינו ירא שיהיה הולך אל הפחתים ולברקנים. למה? כי יש לו את האור המקומי. אבל מה חסר? אבל מכל מקום אפשר לו כי יבואו עליו חיות רעות וליסטים, אף שהוא לא ילך אחריהם. וכשהוא יום אז מסולק מן הכל, שאין שולטים אלו דברים ביום. זאת אומרת, יש לך לפעמים הגנה מקומית, ויש לך יכולת להתחבר למקום יותר עליון שאתה מקבל בו תמונה כוללת. זה היום. היום נותן לי לראות תמונה כוללת. אני לא רק ניצל באופן נקודתי, אני לא רק עשוי בכיבוי שריפה של כאן או כאן, אלא יש לי ראייה כוללת, אפריורית ברעה הזאת.
למה זה משל תמיד, למה העולם הטבעי בלי תמיד משול הלילה?
מצוין.
כמו שהמסילת ישרים מביא את זה, שהולכים בחושך. מי אמר שאנחנו הולכים באור?
אז דקה. וכן האדם שהוא בעולם הגשמי החשוך ואינו שכלי, תכף נראה, וכך האדם מצד עצמו הולך אל הרע שאינו יודע לשמור עצמו, וכאשר אוחז במצוות התורה, שמצוות התורה יקראו נר ונותנות מציאות לאדם ושומעות אותו מן הרע אשר הוא מפאת האדם עצמו, כמו זה שיש בידו אבוקה שהוא נשמר מן הפחתים והברקנים שלא ילך לשם מצד עצמו. למה העולם הזה נקרא עולם של חושך? משום שהדבר האמיתי והנצחי זה השכל או האמת המוחלטת, והעולם הזה לא פועל על פיה, משום שהעולם הזה הוא לא פועל על פי עולם, הוא לא עולם של שכלים נבדלים, כמובן עם סין אני אומר, לא שכלים טיפשים, אלא השכל. זה לא עולם של אמת מוחלטת, זה עולם של דחפים ושל יצרים ושל המון אינטרסנטיות שלא עולה בקנה אחד. לכן במקום שאין נקודה של אור, וכאן המצווה מייצגת את האבוקה, אתה עושה מעשה ודרכו אתה מאיר חשיכה מסוימת בחיים. שימו לב מה זה אומר, מצווה זאת אבוקה. כשבן אדם עושה מעשה מסוים של טוב, מה הוא עושה? הוא איר פינה חשוכה מסוימת בחיים. אדם קיים מצווה של חסד, אז את הפינה הזאת בחיים שלו הוא איר אותה באור מקומי, אבל עדיין אין לו תוכנית כוללת איך להתנצל מכל הצרות של העולם. אין לו תוכנית חיים.
זאת התורה אם לא כל המצוות.
זאת התורה. נכון, המצוות...
זה גילוי.
לא, התורה היא יותר.
זה אינו אחר.
זה מדהים. בוא תחכה רגע עם השאלה ונעלה, אני אגיד אותה, אני אתן רגע איזה תשובה מקומית כרגע, אבל אני נפתח את השאלה, את התשובה לשאלה שלך בהמשך. המצוות הם הביטוי המעשי. כמו שהאדם פועל פעולה, היא ביטוי חלקי לאישיות שלו. אבל תורה, להבדיל, אם אתה נגיד, אם באותו משל שקיים לאדם, זה מכלול הקומה הנפשית. מכלול הקומה הפנימית, כל הקומה הפנימית. כמה שאני מביע בצורה מעשית, אני לעולם לא יכול להביע את שיעור הקומה הפנימית. לכן התורה והמצווה הם כמו, תקרא לזה, הנשמה והפעולה הגופנית. הנשמה היא מכלול שיעור הקומה הפנימי, והגוף זה כבר אותם נקודות, הביטויים.
איזה צרות זה הליסטים? זאת אומרת, למה זה משל?
שנייה אחת. אבל האבוקה אינה מצלת אותו מן הפגעים הרודפים אחריו, ודבר זה נקרא הצלה, וכן אין בו כוח המצווה להציל אותו מהפגעים הרודפים אחריו. יש, אבל כאשר עוסק בתורה, דבר זה נקרא אור, והאור הוא יום, כמו שנאמר, ויקרא הוויה לאור יום, ויקרא אלוקים לאור יום, סליחה. כמו שביום לא נמצאו המזיקים שאינם שולטים רק בלילה, כך כאשר עוסק בתורה יש לו אור, שאין נמצא בו המזיקים, הפגעים אשר רודפים אחר האדם, להפסיד אותו. ואמר עוד שנייה אחת, ואמר שעדיין אינו יודע באיזו דרך מהלך, כי אף שיש לו התורה, אין זה מעמידו על הדרך אשר הוא נוכח השם יתברך לגמרי, מבלי נטייה ימין ושמאל. ולפי חכמר, הגיע לפרשת דרכים, אז יודע שהוא מהלך בדרך הישר נכחו, מבלי נטייה ימין ושמאל. זאת אומרת, גם אחרי, אני כבר חוזר רגע למושג של היום, גם אחרי שהערת חלק מסוים בחיים, ואפילו הגעת למקום שאתה מחובר לראייה יותר כוללת, עדיין יש סכנה שאדם הולך בדרך הוא יכול לטעות בה. זה דבר מדהים. גם שבן אדם לומד תורה וגם שאדם עושה מצוות, עדיין הוא נמצא בנקודה מסוימת של סיכון, שאותה פרשת דרכים פותרת את הסיכון הזה. ותכף נראה מה זאת הפרשת דרכים, מה זה הפגעים שרודבים אחרי האדם יום יום. אפשר לראות את זה בכמה אופנים. אתה יכול לראות שיש פגעים מקומיים ויש פגעים שרודפים אחרי האדם. יש דברים שאם האדם לא מתקן אותם אז זה כלפי עצמו, ככה אני רואה את הדברים. אני אומר את זה, קחו את זה ברבון מוגבל, נראה לעניות דעתי שזה נכון לומר את זה. יש דברים שקשה לאדם להתמודד עם עצמו, עם המעשים שלך. יש דברים יותר כוללים שאדם מתמודד איתם. יש מצב שבן אדם יש לו נטייה לכעס, יש לו נטייה לקמצנות, יש לו נטייה לאכזריות. הפעולה של המצווה מאירה את אותה מידה או מאירה את אותו מקום בנפש ופותרת את הבעיה הזאת. אבל לפעמים יש אדם שיתמודד עם הבעיות האלה, אבל עם איזה בעיה הוא לא יתמודד? הוא בסדר, הוא הארנק פתוח והחתימות גם כן, כן, זה לא צ'קים בלי חתימות והכל בסדר וכולי, אבל משהו בתפיסת העולם של החיים שלו נשבטה על ידי במרכאות ליסטים. זאת אומרת, משהו במהות שלו חסר. ליסטים שרודפים אחרי האדם, זה, אני רואה את זה בהכללה יותר גדולה מהברקנים. ברקנים זה משהו מקומי, ליסטים זה מחשבות שנעות בעולם, כיוונים. כל אחד מאיתנו בסופו של דבר רואה את החיים שלו בשני מישורים של התמודדות. יש את המישור הפרקטי היומיומי, נכון? את המעשה אשר לעשות. ויש את המישור של תפיסת עולם שלמה, תפיסת עולם של חיים, איך אני מסתכל על החיים. פתאום אני שומע על דבר מסוים, אז זה דוחף אותי למקום כזה. פתאום אני שומע על דבר אחר, זה דוחף אותי למקום אחר. למה אני נותן יותר משקל בחיים? זאת היא התורה שהיא סדר העולם, באה לתת, וזה גם חוזר לשאלות שנשאלו קודם. זה נותן תשובה, אפילו תשובה יותר פנימית, תשובה יותר כוללת. הרבה פעמים אתם רואים בן אדם שהוא מושלם במצוות, אבל כשאתה שומע, נגיד, את תפיסת עולמו, מה מניע אותו? עכשיו אני לא מדבר על השקופה, מדבר על תפיסת עולמו, למשל, כמה משקל הוא מייחס, הכנסתי לראש, כמה משקל הוא מייחס לכסף בחיים, כמה משקל הוא מייחס, כל הדברים האלה, אתה לא יכול לבוא ולומר שבן אדם שמייחס יותר משקל לכסף מאשר דברים אחרים, אז הוא פושע, ואם הוא מקיים את כל תרי"ג מצוות. אבל בכל זאת חסרה משהו בהערה הכללית. המחשבות של העולם זה מין איזה חיות כאלה, לפעמים יש חיות רעות וליסטים, שאם אתה לא נשמר מהם, אתה ניצוד על ידם. זה לא כמו קוץ שאתה מרגיש את בוא נגיד ככה, את המכה ברגל, אתה מרגיש שזה כואב. לפעמים אדם נופל שבי על ידי תפיסה, על ידי דבר יותר כולל. כן, הסכנה הכי גדולה, שאדם עושה בדיוק, זאת היא הסכנה הכי גדולה. הסכנה יותר גדולה שבן אדם עושה את זה לשם שמיים, זה בכלל. עכשיו, אני לא אומר את זה כאילו בזלזול, אני אומר שזה, זאת היא עבודה של חיים. ובכל זאת, גם אם אדם נמצא בנקודה, באור של יום, בהערה של תורה, עדיין, אני חושב שרואים את זה, ההבדל בין מצווה ותורה, למשל בין תלמיד חכם ו...
מה יש לנו בית שני?
גם כן. טוב, לא ניכנס לזה. ובגמרא מהי פרשת דרכים? מפרש הרב חסדא זה תלמיד חכם ויום המיטה, כי בראותו בגוף אין האדם בדרך הישר, אשר הוא נוכח השם, כי יש לגוף מצד עצמו נטייה ועשרה מן היושר. ולפיכך יום המיטה נקרא פרשת דרכים, שאז הוא מסולק מן הגוף, ואז אדם הולך נכחו אל העולם הבא. בכל זאת, יש פער מסוים שקיים במציאות. כל זמן שאדם חי בתוך הגוף, הגוף יש לו את המקום שלו. אז מתי לגמרי הוא מסתלק מהיסוד הזה? כשהוא נפטר. יום המיטה. אז הוא באמת חי חיים עוצמתיים בלי שום מגבלה. כמו שציטטנו בפעם הקודמת, המוות הוא חזיון שווא תומעתו היא שקרו, מה שבני האדם קוראים מוות הוא תגבור את החיים ותעצום אותם. ולרב נחמן בר יצחק זה תלמיד חכם ויראת חטא, כי יראת חטא מעמידו על הדרך נוכח השם מבלי נטייה ימין ושמאל, עד שדרכו נוכח השם מתברך. זאת אומרת, יש לך את הראייה האפריורית, את הראייה מלמעלה, יש לך ראייה של תורה, אבל יש לך גם יראת חטא, יש לך בלם שאתה יודע לא לסתות. זאת סכנה מאוד גדולה. אם פעם תרצו נרחיב את הדברים, דווקא כשבן אדם מתעצם בתורה, הוא יכול ליפול למקום שאין לו יראת חטא.
מה פרשת דרכים הראשונה?
פרשת דרכים הראשונה זה יום המיטה. זה הטיפול ביותר שורשי של הבעיה. כלומר, יש יסוד בעייתי בעצם המציאות, בעצם האדם. לכן, דווקא במיטתו נשלם, הוא ניצל מהדבר הבעייתי הזה. הרב נחמן בא ואומר, גם כן, רב נחמן בר יצחק בא ואומר, אפילו גם כן בחייו. אלא מה? הוא צריך יראת חטא. וזה נקרא פרשת דרכים, אשר כל פרשת דרכים הביאו לתכלית הליכתו שאין לו עשרה כלל, ואין לקדוש ברוך הוא בעולמו רק יראת שמיים. כי אף שאינו בעל עבירה, רק שאין לו יראת שמיים, לא נקרא פרשת דרכים, שאין הדרך מביאו לגמרי להיות עם השם יתברך, רק אשר יש לו יראת שמיים. זה מדהים. יכול להיות שאדם הוא לא בעל עבירה, אבל הוא לא ירא שמיים. איך יכול להיות דבר כזה? הוא מקיים מצוות מסיבות אחרות. יכול להיות שיש בו תורה, מדובר כאן על תלמיד חכם ויראת חטא, כן? אבל אין לו יראת שמיים. אין לו את היראה העמוקה. זה מצוות אנשים מלומדה. הוא לא ישבור את הכלל. בסדר, יש אווירה חברתית, יזה, 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 יזה. הוא לא ישבור את הכלל. אבל הרגע שנקרא לזה, היראת חטא, ישתמש במין...
זה יכול להיות שם אדם שמורך
את התורה. אינטלקטואלית.
יראת שמיים זה יראת חטא? לא, זה לא
טוב. בדמיון כאן זה כן. אבל מה שאתה מדבר זה רמה אחת למעלה. יש אדם שהוא רק שכלי, נכון, אבל לא מבטא את זה במעשה. יש אדם שגם מבטא את זה במעשה, אבל זה קר. זה קר, זה מת. זה מת, זה לא חי. או דרך חברתית שהוא התרגל אליה, או שזה נוח לו מאינטרסנטיות אחרת. ולמר זאת רזה תלמיד חכם, דמסיק שמעת את העלי בדיל חטא. לומד ומסיק את השמועה על פי ההלכה. פירוש ההלכה שהוא האמת והישר. ואף ששאר תורה גם כן נקראת תורה ושלה השכר גם כן. מכל מקום יש לו קצת נטייה מן דרך האמת. אבל תלמיד חכם דמעסיק שמעת את עלי בדי הלכת, אז זה הדרך נקראת פרשת דרכים, שהוא נבדל ומיוחד משאר הדרכים. וכל זה מורה כי התורה מביאה את האדם אל השם יתברך, להיות זוכה לעולם הבא ולהיות הרסד כאשר מכוון הלכה. פלאי פלאות, מה זה מכוון הלכה? קונקרטי. זה בן אדם שבפועל קנה את התכונה הנפשית הלכה למעשה, לתרגם את התכנים הגבוהים אל העולם הקונקרטי, אל העולם המעשי. כן, הוא יכול לעסוק בנדבכים על נדבכים על נדבכים, אבל אם הוא לא מבטא את זה בעולם המעשה, ישנה החמצה. הוא במסכת נידה. תנא דבי אליהו זכור לטוב כל השני הלכות, בכל השני הלכות מפתחנו שהוא בין העולם הבא, שנאמר הליכות עולם לא, אל תקרא הליכות, אלא הלכות עולם. עד כאן. הפסוק הוא פסוק בחבקוק שמדבר על איך כל המציאות משתדלת, אבל על הקדוש ברוך הוא הליכות עולם לא. כן, זה לא הליכות הלכות, אז תוכל עוד קוגל, זה יסתדר לך. אל תקרא הליכות אלא הלכות, בוא נעגל את הפינות, הכל בסדר. וואלה, כתוב הליכות, מה אתה עושה מזה הלכות? נגיע לזה. בערו בזה המעלה העליונה שיש לתורה, בפרט מי ששונה הלכות, כי מי שחשב, הנה הגענו לזה, זה גם נמצא בתפארת, כי מי שחשב כעיקר הלימוד לאדם בחוכמה שישיג בנמצאים ובגלגלים ובמלאכים, ולא ניתנה מדרגה זאת לתורה לנזיקים ולטומאה ולטהרה, דבר זה הוא מכשלה גדולה מאוד. למה? במילה אחת תגידו אתם, מי שכל הזמן מחפש את הגבהים האדירים ולא מחפש את הביטוי המעשי, אז הוא מחמיט את כל היסוד המהותי של הדרכה של תורה. כי תורה עניינה לקחת את תכני הנצח ולתרגם אותם בעולם הקונקרטי של הזמן.
זהו, למה
נתמע? טוב, גם בארנו זה אצל קינין ופתחי נידה במסכת אבות, ובאנו המאמר הזה שם, ולכן במאמר הזה בא לומר כי עיקר הצלחת האדם כאשר לימודו בהלכה. וביאור זה כי ההלכה הוא אמיתות התורה עד שאינו נוטה לו ימין ולא לשמאל. וזה לשון הלכה אשר שימשו בו חכמים לומר הלכה כך וכך. כלומר, הליכה יושר הדרך שאינו נוטה לא לימין ולא לשמאל, הוא כך. ולכך דבר זה מביא אל חיי העולם הבא, כי הדרך אל העולם הבא צריך שלא יהיה נוטה לא יהיה לימין ולא לשמאל. להזכירכם, הקדמת המהר"ל לספר זה, אתה צריך להגיע למקום מדויק, לביטוי מדויק. התכנים הם תכנים של נצח, אבל אתה צריך להגיע למקום מדויק. איך הדבר הזה עולה עם דברי חז"ל הידועים בגמרא בחגיגה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים? המהר"ל מתייחס לזה בשלוש או ארבע מקומות, לא עתה נדון בדבר, אם תרצו נרחיב את זה אחר כך. וכמו שבאור זה לפי מה, אתם מבינים למה זה סותר? כי כאן הוא בא ואומר, לא בהכרח יש מקומות שאומרים על זה יותר. זה בכלל דברים שהראשונים מתעסקים. מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים? או שזה, או שזה. כאן הוא אומר, יש כאן נתיב מדויק, או ימין, או שלא נוטה לא לימין ולא לשמאל. אז תסביר לי מה הכוונה. תראה, לא ניכנס לזה כרגע. כמו שבור לזה, מהי פרשת דרכים? זה תלמיד חכם שמסיק ושמת את עלי בדיל כתברי, כי פרשת דרכים הוא הדרך הפורש מן הדרכים שהם נותנים, מן היושר, והוא הולך ביושר. יושר, כזכור, שייך למושג חיים. זוכרים? זה השידוך שהמהר"ל עשה בתחילת הדברים. יושר הוא חיות. למה? כי הוא מביא את כל מרכיבי הקיום למקום המדויק והנכון, כאשר הקצה הוא ביטוי למוות. כלומר שחלק מהמרכיבים הולכים לאיבוד, ולכן יש לו גבול, יש לו סוף. וזה שאמר כל מי ששונה הלכות מובטח לו שהוא בן העולם הבא, תכתיב הליכות עולם לא. כלומר שיש לו ההליכה והדרך אל העולם הבא על ידי הלכות של תורה. ולכן אמר גם כי נתנה כי נמופית חנידה, הן הן גופי הלכות, כמו שהתבר שם לא שער חוכמות, והוא יתברך ייתן חלקנו עם השונים הלכות ועם השונים לשנות טעמים בדברים אחרים לא להתערב. הערן, מכירים את המדרש שלאה יושבת בפרשת דרכים ומתירה השם יטיפול בגורלו של עשיו? משפט קצר למי שרוצה להרחיב את הדיבור, לראות את העניין, מומלץ בחום לעיין באורות הקודש כרך ג' מוסר הקודש פרק התיקון והנפילה. שם הרב קוק כותב את הדברים הבאים. אותו הגודל העליון, אותו הגדלות של בנפש האדם שרוצה לאחוז בנצח, במושגים העליונים, כן? הוא מדבר, הוא מרחיב המון המון שם שאת הכוחות האלה בנפש של האדם אסור לדכות אותם. הרצון לאחוז במחשבות העליונות, בסוד העולם, תמצית ההוויה וכו' וכו' וכו'. אם רק לגודל הזה תשים לב ולא לתיקון המעשי, כל אותו אור עליון יכול להשתבר. כל הרצון, כל הרצונות הגדולים יתרסקו. זה הסוד של לאה יושבת בפרשת דרכים. לאה היא בחינת אלמה דאיתקסיה. במקורות שלנו היא ביטוי לעולם המחשבה. רחל היא אלמה דאיתגליה. אם אתה עוסק רק באלמה דאיתקסיה, כלומר רק בגלגלים, נמצאים, מלאכים, כאן זה לא סתם התפלספות. בסדר? זה לא... אם אתה רק עוסק שמה למעלה ואתה לא מחפש את הביטוי הקונקרטי, זאת היא פרשת דרכים. זאת אומרת, זו סכנה שאפשר על פי הליפול לגורלו של עשיו. היינו שם ותרבון אחד. מה? ג' התיקון והנפילה. ככה זה נקרא. במוסר הקודש, בסדרה של מוסר הקודש, התיקון והנפילה. פרק כמה דמועד קטן. כתיב. כן.
אז
לא, אני אומר בפרק שישי של תפארת, אם אני לא טועה פרק שישי, המהר"ל גם כן מביא את אותה נקודה על אנשים שחושבים שהעיקר זה הגלגלים. כן, בדיוק, בדיוק. אומר, מה אנשים רוצים קרבת אלוקים, מה אתה בא ואומר להם? אתם רוצים קרבת אלוקים? שור שנגח את הפרה. נו באמת, אבל הנה חינם, זאת היא הקרבת אלוקים. ובפרק כמה דמועד קטן, כתיב, וכל חפציך לא ישבו בה, אך חפצי שמיים כמו המצוות ישבו בה. הוא כתיב, וכל החפצים לא ישבו בה, פירוש אפילו המצוות שהם חפצי שמיים. כלומר, יש כאן ביטוי, כאן מדברים על התורה. מצד אחד כתוב, כל חפציך לא ישבו בה. כלומר, דברים שלך לא דוחים אותה. אבל משמע שדברי שמיים דוחים אותה. מצד שני כתוב, כל החפצים, כל הדברים האחרים, זה לא אובייקט, כן? זה לא חפצים, הכוונה כל הרצונות, כל הדברים האחרים לא ישבו בה, משמע שאפילו חפצי שמיים לא. הוא מתארץ לה קשיא, הבא מצווה שאי אפשר שתעשה על ידי אחרים, הבא מצווה שאפשר שתעשה על ידי אחר. כלומר, במקום שיש לך התנגשות בין תורה ובין מצוות, במקום שהמצווה יכולה לעשות על ידי אחר, אז אתה נשאר על התורה. אבל במקום שהמצווה לא יכולה לעשות על ידי אחר, אתה מחויב לפסוק וללכת ולעשות את המצווה. בסדר?
למה באמת?
יפה מאוד. תגיד אתם, תגידו אתם, מצוין. מצוין.
מישהו חייב להסתכל רק למצוין.
זה היה יפה מאוד. רבותיי, אני רוצה לצאת במחול שרקיסיה, כי זאת היא באמת הגמרא הבאה. תשימו לב את הנגזרות. אתם רואים את המבנה הגיוני, אבל יפה. תראו איך אתם הולכים עם המסלול, אתה מבין? זה לא שהמהר"ל אמר, יש לנו 25 דרושים, בוא נתחיל להעתיק אותם. יש כאן מבנה הגיוני, אבל נחכה רגע עם תלמוד ומעשה. למה? כי באמת, מה קורה? במקום שאתה לא מביא את הדברים לידי קונקרטיות, לידי מעשה, זה אומר שגם התורה שאתה לומד אותה היא לא נכונה. אתם מבינים? זה הפוך על הפוך. התורה היא אור, והנר, והמצווה היא נר. אבל אם אתה לא יודע להעריך את הנר, אז אתה גם כן, אז אתה לא עוסק באור הנכון. נראה את הדברים פנימה. ובפרק כמה דמועד קטן וכו' 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 וכו'. וכו'. פירוש, כי התורה היא השכל העליון, שנתן השם יתברך לעולם, לעולם. ובוודאי מנת השכל הוא יותר על החפצים שהם גשמיים, ואפילו חפצי שמיים שהם המצוות. וסוף סוף הם מעשים שאדם עושה בגופו הגשמי, אף כי לא ידע טעם המצווה, כמו שבארנו. איזה סוד אמרנו שאדם לא יודע טעם המצווה, שעל כן מצווה באותיות אדבש, היא יודקה. זה הערה רזית שכדאי לדעת אותה. איתים? האדם עושה מעשה, אבל הוא לא מבין לפעמים את היסוד של המעשה. לכן מצווה, יש בה רק את הוו ה' בסוף של השם הקדוש. המם צדיק זה באת בשיות כי זה כאילו אומר, זה העניין של המצווה. כמו שבארנו בהקדמת אבות, ולכן כל חפצי שמיים לא ישביעו בה. אמנם, אם אי אפשר שיעשה על ידי אחרים, בוודאי המצווה הקודמת. וביאור דבר זה, כי אם יאמר האדם ללמוד תורה ולא עשה סוכה ולו לב, בוודאי המצווה הקודמת, כי המצווה כשלא נעשה, יש כאן חיסרון גדול, שהמצווה היא חיוב על האדם, ואילו התורה היא מעלה לאדם. ומכל מקום, אם אין התורה, אין כאן, אם אין תורה, אין כאן חיסרון כל כך. דקה, נסביר את זה. וזה ההפרש שיש בין התורה ובין המצוות. כי המצוות, אם לא יעשה אותם האדם, הוא חסר לגמרי. שהמצוות התורה הם רמח כמספר עברי האדם, עד שהמצווה היא משלם את האדם. שאם אין המצווה, כאילו האדם חסר עבר אחד. כי המצווה שהיא על ידי מעשה האדם שנעשה על ידי גוף הגשמי, היא קרובה יותר אל הגשמי. ואם לא יעשה אותו האדם, הוא חסר. ולפיכך, אם אי אפשר שתעשה המצווה על ידי אחרים, אין ראוי שיקח התורה שישלמות ומעלת אדם, שעל ידי התורה האדם שכלי במצוות, אם לא יעשה אותם, הוא חיסרון לאדם. ויותר ראוי לאדם שיהיה נמצא בשלמות מבלי חיסרון, אף אם לא היה לו המעלה, ושיהיה לו חיסרון, שיהיה לו אם זה מעלה השכלית, כי החיסרון מבטל המעלה, שאינה מעלה נחשב לכלום. אבל אם אפשר שתעשה המצווה על ידי אחרים, והרי אין כאן חיסרון כאשר המצווה נעשה, וכאשר אין כאן חיסרון, כי עניין התורה יותר קודם שהוא מעלה ושלמות יותר כמו שהתבהר. למעלתכם יאמר שלא נתתם לי לחסר דבר.
זה כמו שאני אלמד תורה בלי לאכול.
אז בוא נדייק את זה, ונראה את זה לפני.
אם אין מישהו
שיכול
לעשות, אתה עושה.
נראה את זה. זו עוד הבחנה. בוא קדם נציב את כלל היסוד. התורה היא מעלה, והמצוות באות למנוע חיסרון. יפה. מה המצוות מתייחסות? לאיזה מישור קיום? מעשי. נכון? מעשי. ליסוד הארצי. דיברנו על זה. נר מצווה ותורה אור. אור היא היסוד הנצחי. נר הוא היסוד שמתחבר אל המקום המעשי. עכשיו, ברגע שהיסוד המעשי לא מקבל את התיקון שלו, זה שאתה שלם בנדבך אחד מלמעלה, אין לזה משמעות. משום שההדרכה של התורה זה לבנות את שיעור הקומה הראשון, הקיום שלי כאדם שלם, ואז תופיע הקומה הבאה. אתה לא יכול לדבר על מצב יותר מתוקן, על מצב מתוקן, כשהבסיס הוא פגום. אתם מבינים את הנקודה?
מה הבסיס?
עוד
בסיס המצוות, זה המעשה.
המצוות, לאיזה מישור קיום מתייחסות? לקיום המעשי. נכון, המצווה הגדרתה הוא עולם המעשה. כן, דיבום. לא נכנס עכשיו להגדרות ההלכתיות, מלוקים, מלוקים, לאף שיש בו מעשה, בו מעשה, עשה ולא תעשה. בדיוק, נכון, זה הגמרא במכות, אבל נחזור רגע למקום שלנו. המצוות, שימו לב, יש כאן אמירה, היא באות לתקן את הקיום המעשי שלי, את ההתמודדות שלי עם החיים. גם אם אני לא נמצא בראייה כוללת, אבל עדיין יש את עדיין אני לא נמצא בפגם. אני הולך, אני לא יודע לאן אני בדיוק הולך. להבדיל, אם ניקח את זה פאזה אחד למעלה, יש נביא שרואה במכלול, ויש אדם שהוא לא נביא, אבל הוא לא מקולקל. זה לא אומר שהוא חסר. אותו דבר כאן, נגיד, ניקח את זה לכלל הקיום של האדם. מצוות באות לתקן את הביטוי המעשי. ברגע שאני מתקן אותו, אני שלם. התורה היא כבר המעלה. כי התורה באה ואומרת, כל הקיום הזה שאתה עשית, והרבה יותר מזה, קיים בי. בוא אני אראה לך את הדרך, בוא אני אראה לך את האור. לכן, במקום שבן אדם יש מצווה שעומדת על הפרק והוא לא עושה אותה, כן, הוא מחסיר משהו מהקיום שלו. עכשיו, אז מה תגידו? איך זה קשור? תגידו לי אתם, איך זה קשור? מה הגמרא שיצאנו ממנה?
מישהו אחר
יעשה את זה. איך זה קשור? אתם מבינים את השאלה? לכאורה מה אמרנו? מצווה שיכולה לעשות על ידי אחר, שהוא יעשה את זה. ואם הוא לא יכול לעשות על ידי אחר, טוב, אין מה לעשות. יש כאן שני ביטויים. נו, תגידו לי אתם. איך זה קשור? מה אמר על אמרתנו? הוא אמר שהמצוות עוסקות בתיקון, במצב שאני לא אגיע למקום של קלקול, והתורה עוסקת במעלה. יפה.
זה לא רק הסיפור של העולם. בעולם הביטוי המעשה צריך לבוא. לא משנה אם זה יעשה לי את
חום. זה כן משנה. האדם כן צריך שיהיה לו ביטוי שלו.
לא, אז יש גם כלפיך המצווה שלו יכולה לעשות על ידי אחר. זה הערה נכונה, אתה מביא אותנו, בדיוק, אתה מביא אותנו למקום מדויק. יש מצווה, יש כאן איזה, אני יודע, מת מצווה. לא, לא דוגמה טובה. יש כאן איזה מישהו שצריך עזרה. יש כאן מישהו שצריך עזרה. אז אני רואה, אז יושב כאן אחד שלומד, יושב אחד שאיזה. אז אתה בא ואומר, אני רואה שמישהו יכול לעזור, אני לא צריך לסגור את הספר וללכת לעזור לו. ויש מצוות שהן כלפיי שהן לא יכולות לעשות על ידי אחר, כמו תפילין. לא יכול לעשות על ידי אחר, כן? זה לא שאני אומר לו, תניח בשביל זה, בסדר? החיסרון קיים בי, אבל איך זה קשור? איך זה קשור התשובה שהוא עונה שהמצווה באה לתקן פגם והתורה היא מכלול?
זה הפגם בעולם.
כי לפני כן מתקנים פגמים.
מה זה?
אני מתקן פגמים לפני שאני הולך למעלה.
נכון, אז?
אז אם הפגם ממילא
נתקן. אם הפגם? לא, עדיין?
אני לא מבין, אבל אם אדם לא יכול להתקדם לפני שהוא מתקן בעצמו במישור המעשה.
מי אמר שזה בעצמו?
יש דבר, אז ההערה היא הערה כזאת. זה, למרות שהדברים, כן, אני עכשיו לא אכניס דרושים במערל, אבל בכל זאת, היסוד שאתם אמרתם, אם כי המערל ירחיב אותו במקומות אחרים, אז אם אתה לא מביא את הדברים למקום הקונקרטי, זה טוב ויפה, שלמדת תורה, עסקת בתורה, אין איזה ביטוי. עכשיו, יש פגם, נכון, יש איזה חסר, לפעמים החסר קיים באדם עצמו. כאן, לא אומרים לבן אדם, אם אתה מניח תפילין, אם אתה מניח תפילין זה ביטול תורה. למה? כי אתה צריך להיות נקי, אתה צריך להיות שלם. הרי זה בדיוק מה שהוא אמר קודם. התורה היא לא שכל נבדל כזה שדרכו אתה מתחבר אל הכל. התורה זה במשמעות של הוראה, של הסוק השמטת עליבא דהלכתא. אתה חייב לתת את הביטוי. במקום שאין את הביטוי בעולם המעשי שלך, אז התורה היא גם לא תורה שלמה. אבל במקום שהדבר הזה יכול להיתקן, כן? זה שאתה לא הולך ועושה את זה, זה לא פגם בך. אתם מבינים את הנקודה? במקום שמצווה לא יכולה לעשות על ידי אחר, זה אומר שלא מפריע לי שיהיה את הקלקול הזה, או את החסר הזה, חלילה בי או חלילה במציאות, אני לומד את התורה. אז אומרים לבן אדם, במצב כזה אתה פגום. אתה פגום.
זה לפרקטי לגמרי, יש פה מישהו אחר שיעשה את זה או לא.
אבל אם... ועדיין, הפרקטיקה, תזכור שתמיד הפרקטיקה יכולה להיות רק פרקטיקה, אבל לפעמים הפרקטיקה היא ביטוי לאידיאל.
זה
ביטוי בראש ובראשונה במקום שלך, זה ביטוי מילטה כלפי היחס שלך. אם בן אדם, זה הפסקה שמובאה לפני כן, הגלגלים ומלאכים, אם לא הייתי יודע שהתורה לא רק עניינה זה הגלגלים והמלאכים, אז באמת גם אם מצווה לא יכולה לעשות על ידי אחר, אני עסוק בגלגלים ובמלאכים ובמה שלא יהיה. אבל במקום שזה כן יכולות לעשות על ידי אחר, אז אני נשאר במקום היותר גבוה. זה שאני לא מגיב לזה, זה לא חיסרון.